שלום, ערב טוב. אז אנחנו מתחילים נושא חדש, הנושא של היראה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה. אז לפני שאנחנו קוראים מדברי הרב, נקרא מדברי ספר העיקרים, מאמר ג' פרק ל"א. תכלית המושג אל הנפש בהיותה בגוף מצד קיום מצוות התורה אינו אלא שתיקבע בנפש תכונת יראת השם יתברך. וכשיהיה בה התואר הזה, תתעלה הנפש ותוכל להשיג החיים הנצחיים שהוא הטוב הצפון לצדיקים, והיא הצלחת הנפש, שאמר הכתוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. והתבאר זה מצד מה שנמצא הכתוב מייעד הפלגת העונש על ישראל ועל זרעם, אם לא תגיע בנפשן תכונת העירה הזאת מצד מצוות התורה, ועל זה אמר הכתוב, אם לא תשמור לעשות בכל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא, את השם אלוקיך ויפלא השם את מכותיו, מכותיך ומכות זריך. ואם תשאל ותאמר, איך אפשר שתביא היראה את האדם אל המדרגה הגדולה הזאת שהיא השגת החיים הנצחיים, והלא יותר ראוי שיביא אותה אל זה השגת המושכלות. כלומר, הנחת היסוד של הדברים שלו זה שהיראה עיקרה זה שנוגעת לזה שהאדם מקבל עליו עוד מלכות שמיים והוא מקיים מצוות. אז הוא שואל, החיים הנצחיים זה להיות שייך לחיים מאוד מאוד עליונים, לחיים מאוד מאוד שהם לא מוגבלים כמו שהחיי העולם הזה הם מוגבלים. אז איך, אז היינו אומרים, איך, מהו הדבר שיכול להביא אותנו, לחבר אותנו אל הנצח? אתה נמצא בעולם שהוא כל כולו מוגבל, כל כולו חולף, אז תתעסק בעיקר בדברים הנצחיים, או שקשורים יותר לנצח, שזה ההשגות, החוכמה, ואל תתעסק, וזה הדבר שיביא אותך לצדדים הנצחיים. כבר באר זה משלמו בספר קהלת ואמר שהיראה היא סיבת הישארות ולא דבר אחר זולתה. כן, כל ספר קהלת זה ספר שבודק את המעמד של החוכמה, וספר קהלת יורה המון המון חיצים בחוכמה, אבל ביראה הוא לא יורה חיצים. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. אמר שהיראה היא סיבת ההישארות ולא דבר אחר זולתה, ושזה דבר תלוי בחוכמת השם יתברך שגזר להיות כך, שאין ראוי לשאול טעם בזה. כלומר, יש משהו בעניין הזה של היראה שהוא לא מפוענח. למה דווקא היראה היא זו שיכולה להדביק את האדם בחיים הנצחיים? אז התחלתי עם זה שזה יהיה לנו כאיזשהו מבוא, אבל אנחנו נראה בדברי הרב שהרב בכל אופן מנסה להסביר לנו דברים שהם לא הולכים בדיוק בכיוון הזה שהיראה, כלומר, כאילו כשאנחנו מתחילים ללמוד על יראה, אז הייתי אומר לעצמי, מה זה יראה? תפסיק להיות פלספן, תפסיק להיות אדם ממכן, תפסיק להיות אדם שהוא כן, תהיה תמים, תעבוד את השם, תראה את השם, וזה זה הבסיס. אנחנו נראה שהרב באמת בא ונותן ממדים נוספים לעניין הזה של היראה. אז נתחיל בפסקה הראשונה. כמו תמיד אנחנו קוראים את הפסקה כולה, ואחרי מסבירים לאט לאט. יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה. מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה. בין בקודש, בין בחול. והחול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל זמן שאין יראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים, שבאמת אינם בכלל חוכמה. הן יראת השם מחוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן. אז הנושא של הסעיף הזה, היראה נותנת את המבט הפנימי והעמוק לקודש ולחול. אז אחרי שקראנו את הדברים של הספר העיקרים, אנחנו היינו אומרים שלכאורה מה זה יראה? יראה זה בעיקר שהאדם מקיים את מה שכתוב במשנה, בטל רצונך מפני רצונו, או עשה רצונך כרצונו. זה יסוד של היראה. יש לקדוש ברוך הוא רצון, ותבטל את הרצון שלך מפני הרצון האלוקי. ומי בדרך כלל הם האנשים היראים? האם החוכמה היא באמת מסייעת ליראה? בדרך כלל היינו אומרים לא ככה, בדרך כלל אתה רואה שככל שהאדם אולי מתחכם, אז אולי יותר קשה לו להיות יראי השם. כן, לא החכם הוא יראי השם. אנחנו מוצאים את היראה בעיקר אצל בעלי הרגש. אבל בפסקה הזאת זה מה שהרב בא להסביר לנו, שזה לא כך. הדברים האלה שכאן כותב הרב, ולא המצאה שלו, גם גם המהר"ל שהוא מדבר על הנושא הזה של היראה, הוא מתחיל עם הפסוקים גם של דוד המלך וגם של שלמה המלך, שבאו ועשו לנו סדר בין היראה לבין החוכמה. והם עשו לנו סדר בין היראה לבין החוכמה לא בזה שהם ניתקו לנו את היראה מהחוכמה, אלא שהם באו ואמרו שנכון שיש את הצד הפשוט הזה שלפעמים קוראים לו יראת היטאה. יש את היראה שהיא בסופו של דבר מדברת על הצד המעשי, כן? אבל יש יראה עילה, והיראה עילה היא בעצם היראה שהיא עומדת בבסיס החוכמה. כן, אז יש, המהר"ל הביא לנו שתי פסוקים. הוא הביא את הפסוק של שלמה המלך, תחילה חוכמה, תחילת חוכמה יראת השם ודעת קדושים בינה. ההתחלה של החוכמה, כלומר הבסיס של החוכמה, הדבר הראשון שאתה צריך אם אתה רוצה להיכנס לשערי החוכמה, אתה צריך יראת השם. אז היה אפשר ללמוד שתחילה חוכמה יראת השם, תחילת חוכמה יראת השם, שזה עוד פעם, זה רק תנאי. זה לא זה שהיראה היא באמת קשורה במהותה לחוכמה, אלא היא תנאי לחוכמה. אבל המהר"ל עומד לא ככה, הוא אומר שזה משמע בפסוק. תחילת חוכמה יראת השם. כן? בזה ספר משלי שונה מספר קהלת. שספר משלי כן משבח את החוכמה. ספר קהלת זה ספר שיורך חיצים בחוכמה. ספר משלי זה ספר שכן משבח את החוכמה, אבל למרות שספר משלי הוא משבח את החכמים, הוא בכל אופן בא ואומר שיש משהו שהוא קודם לחוכמה, שזה היראה. גם דוד המלך אמר, ראשית חוכמה יראת השם. ראשית חוכמה, עוד פעם, אפשר היה להסביר ראשית חוכמה, לפני שאתה לומד חוכמה, תלמד יראה. אבל המהר"ל אומר לא ככה. המהר"ל אומר שהדבר שהוא עוד לפני החוכמה, הדבר הכי הכי בסיסי, לפני שאנחנו מבינים, או כל חוכמה וחוכמה, קודם לה, יש משהו כאילו עמוק יותר, כן, שזה היראה שהיא קודמת לחוכמה. כלומר, שלמה המלך הישבה ביניהם. אמר, זה אולי הדבר הראשון, אבל ככה אמר להסביר. אבל 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 דוד אמר באמת שזה הדבר באמת היותר שורשי. אז איך אנחנו מבינים את הדבר הזה?
זה כמו שאומרים שהתשובה קדמה לעולם, שזה לא רק כרונולוגי, אלא שזה מיוסד עליו. גם כאן שהיראה קודמת לחוכמה זה לא, אלא זה מיוסד הזה.
אתה מביא לי עוד מושג שצריך להבין אותו, מה זה תשובה קדמה לעולם. אז שם בידך בתשובה קדמה לעולם אנחנו אומרים שהפירוש של זה הוא שהתשובה היא לא ככה, בכל אופן הרב ואות התשובה מסביר לנו שזה לא זה שיש את העולם ויש פישולים ואז התשובה באה לתקן את הפישולים, אלא להפך, יש תשובה, וכדי שיהיה תשובה, יש פישולים. כלומר, הסדר הפוך. התוכנית של הקדוש ברוך הוא שיהיה תשובה בעולם, כדי שיהיה תשובה בעולם, הקדוש ברוך הוא, כן, יצר את העולם. בסדר, אבל זה לא, לא יודע אם זה בהקשר פה. אז פה בהקשר שלנו, אני חושב שהפירוש הוא שבאמת היראה היא מדברת על לא על החוכמה האלוקית אלא הרצון האלוקי. האלוקים עשה שיראו מלפניו. זאת אומרת, כשאתה שואל את עצמך מה זה העניין הזה של היראה, היראה זה לא מתעסק רק עם החוכמה האלוקית, אלא מתעסק עם התוכנית, עם הרצון. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל ההוויה? או מה התוכנית שעומדת בבסיס כל ההוויה? כן, מה...
זה לא
חלק מהחוכמה? לא, זה בנוי בצורה כזאת. שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. ואז, אחרי שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא אמר, מהו העולם? כן? השם בחוכמה יסל הארץ. קודם כל, קדוש ברוך הוא ברא שיש חוכמה שהיא הסדר, שהיא הצורה, איך שכל ההוויה יהיה בה איזשהו סדר, איזושהי אחדות מאוד מאוד עליונה. כלומר, החוכמה היא בוודאי עניינה לגלות את האחדות שתמונה מאחרי כל הבלגן שיש בכל המציאות. אנחנו נפגשים עם המון המון גילויים של הקדוש ברוך הוא. בכל הגילויים האלה אתה צריך למצוא את החוכמה שהיא תגלה לך איך מאחרי כל הגילויים של הקדוש ברוך הוא, כן, יש איזושהי אחדות, יש סדר בין כל זה, זה החוכמה. אבל היראה מדברת למה בכלל, או מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. על זה גם המהר"ל דיבר בנתיב העירה. נתיב העירה, המהר"ל דיבר שמה העניין של העירה? העניין של העירה זה שיש בורא, יש עלול, כן? יש עילה ויש עלול. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיות ויש את העלול. והעירה היא באה ומתעסקת עם הדבר הזה של לנסות לעשות סדר בין המקור של כל ההוויה לבין ההוויה. כן? כשהחוכמה היא באמת בונה את הסדר. אבל יש משהו עוד יותר בסיסי, שיש את העילה ויש את העלול. העלול הוא גורם לדבר הזה שאתה נמצא בעולם שיש בו סדר. אבל הוא בסופו של דבר גורם לזה, יש משהו שהעולם הוא עומד בפני עצמו. היראה עניינה הוא לבטל או לחבר, להבליע את העלול בעילה, לעשות את החיבור בין העלול לבין העילה. ובעצם כשאנחנו מדברים על הרצון האלוקי, התוכנית האלוקית, התוכנית האלוקית היא שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את האלוקות בהוויה, כן? והרצון האלוקי הוא שתתגלה אלוקות, שתתגלה אלוקות. וזה העניין של היראה. העניין של היראה זה לבטל או להבליע או להחזיר את הכל, שכל דבר ודבר יחזור בעצם לרצון הבסיסי, שהוא הרצון של גילוי האלוקות. אז בעצם אפשר לבוא ולהגיד שכן, יש משהו שהיראה היא קודמת לחוכמה. למה? כי יש את הרצון האלוקי ויש את החוכמה האלוקית. הרצון הוא קודם לחוכמה. והיראה, נכון שאנחנו אומרים שבפועל הצורה שאתה תופיע את היראה זה בטל רצונך מפני רצונו. כלומר, הגילוי של היראה יהיה בצורה כזאת שגם האדם יש בו רצון והאדם יש בו חוכמה, אז הצורה של החיבור של החוכמה של האדם לחוכמת הקדוש ברוך הוא, זה בזה שהאדם הוא לומד את חוכמת הקדוש ברוך הוא. ומהבחינה הזאת חוכמת האדם היא צריכה להתאחד עם החוכמה, עם החוכמה האלוקית. כשאתה מדבר על רצון, שם אנחנו אומרים שיש תמיד את הנקודה הזאת, שזה לא יכול להתאחד, אלא זה צריך להתבטל, צריך להתקלל. כלומר, זה צריך להתבטל יותר בזה. אבל ההגדרה הבסיסית שאנחנו אומרים היום, זה שהעניין של היראה, זה מדבר על הרצון שקודם לחוכמה. כן, על הרצון שהוא קודם לחוכמה. אז זה עכשיו הרב בא ואומר, אז זה כל הסעיף. כל הסעיף יהיה מיוסד על הדבר הזה. אומר הרב, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה. מה זאת אומרת שהיא החוכמה היותר עמוקה? ממשיך הרב ואומר משפט. למה? מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית. כלומר, יש את מה שהקדוש ברוך הוא התגלה. אבל יש את הסיבה להתגלות, או יש את מה קורה להתגלות. כן? יש את מה מחיה את ההתגלות הזאת. כן? מה היסוד של כל מה שאנחנו פוגשים? היסוד של כל מה שאנחנו פוגשים זה לא להבין את הסדר האלוקי, אלא להבין מה שהוא קודם לסדר. כן, משהו שהוא מעל הסדר. כן, זה השקפה יותר פנימית. השקפה יותר פנימית, הרב לא, כן, קשה לנו איך לבטא את הדבר הזה, אבל הרב אומר שהשקפה לא הכי פנימית, היא כבר השקפה שמדברת על הסדר. השקפה יותר פנימית היא מה שקודם לסדר, מה גורם לסדר. כן, אתה צריך להבין, אתה צריך להיפגש עם עם הסיבה של הסדר או עם העילה. אתה לא רוצה להיפגש עם העלול, אתה לא רוצה להיפגש עם הדבר הגלוי, אתה רוצה להיפגש עם הרצון האלוקי שהוא אז בעצם היראה, תמיד אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שכשאתה לומד משהו, אתה לומד משהו כדי לגלות. כשאתה נפגש עם היראה, אז היראה הרבה פעמים, כן, מה ההבדל בין פנימי לבין חיצוני, או בין קודש לחול, הרבה פעמים נגיד את המושג הזה, שיש דבר שהערך שלו הוא עצמי, ויש דבר שהערך שלו הוא משמש משהו אחר. כן? אז כל הדברים האחרים, תמיד חוכמה, היא נועדה כדי שעל ידי החוכמה תבין, על ידי החוכמה תתאר, על ידי החוכמה תיפגש עם משהו. היראה היא לא נועדה בשביל משהו, אלא היא עצם, עצם החיות, כאילו, עצם המפגש. כן? זה אתה נוגע כאילו בדבר הכי עצמי, כמו שהקדוש ברוך הוא, כן, עצמי, כן, את העצמות האלוקית אנחנו לא יכולים לתפוס, אבל, אבל אנחנו מדברים על היראה, אנחנו אומרים שאנחנו מתעסקים עם הדבר הזה שהוא הכי רוצה לייחס כל דבר לעצם ולא לגילוי. זה הכוונה מיוסדת להשקפת העולם היותר פנימית. כלומר, זה להתעסק עם הדבר שהוא עצם החיים, ויש רק דבר אחד שהוא העצם, וזה העצמות האלוקית. אומר הרב, כיוון שזה מוסד על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה. כלומר, בלי יראה, אז אתה בעיקר מתעסק בהבנת הצד הגלוי. היראה היא תמיד מחברת אותך לתובנה הזאת, שיש משהו שהוא מעבר לגלות. כן, יש משהו שהוא מעבר לכלים. יש משהו שהוא מעבר ליכולת התפיסה. כן? בכל דבר ודבר שאתה משיג, יש עוד משהו שאתה עוד לא השגת. וזה העניין הזה של את היסוד המקני. מה זה יסוד המקני? היסוד הזה שגורם לך תמיד להגיד, עוד לא גמרתי להבין, ואני רוצה להבין עוד משהו. כל הבנה היא המבוא לזה שאתה מבין את הדבר הזה, שיש משהו שעוד לא מובן. ואחרי שאתה תתעמק בדבר הזה ותבין את הדבר הזה, אז זה יהיה מפתח לזה שאתה תבין שיש עוד משהו לא מובן. זה הכוונה יסוד המקני. שיש לך את התנועה הזאת, שאתה כל הזמן מכיר בדבר הזה שלעולם לא תשיג את הכל. למה? כי כיוון שאתה מתעסק, כיוון שאתה מכיר בדבר הזה, כיוון שאתה מתייחס לדבר הזה שאתה אומר שיש איזשהו משהו עצמי אלוקי בכל הגילויים, מלא זה אומר שלעולם אתה לא תוכל לחקור את הכל, כן? בין... והיא נותנת את היסוד המקני לכל מדע וכל תורה. אני לא יודע אם כאן הרב, כשהוא אומר מדע ותורה, הוא מתכוון חול, מדע, חול ותורה של קודש, שהוא מתכוון להגיד שבתורה יש דברים שאתה מקבל דרך שאתה, כן, לומד, ויש דברים שאתה מקבל דרך זה שגילוי יותר, דרך זה שיהיה, זה שקודש ברוך הוא מגלה לך, שהתורה מגלה לך. כן, אני לא... יש לי איזשהו צער שאני לא למדתי אצל מרן הרב, שאני יכול להגיד לכם שזה בדיוק מה שהרב התכוון, וגם לא... אין לי מסורות מהרב צויודה לבוא ולהגיד שזה וזה כוונת הרב. אני גם לא מאמין שיש מישהו בעולם שיש לו איזה. אז לכן אני לא במקום שונה משאר האנשים, אבל כולנו יש לנו צער. אם היינו פוגשים מדברי הרב ולומדים את התורה שבעל פה, היינו יכולים לשאול אותו. כן, אבל פה יותר נראה לי, כן, החידוש הוא, היא נותנת את היסוד המקני לכל תורה, לכל מדע, זה ברור. החידוש של הרב, שגם מה שאתה מקבל בצורה של תורה, כלומר, גם מה שקדוש ברוך הוא מגלה, כן, בכל תורה יש פרדס. אתה תמיד בתורה יהיה לה, זה שיש בתורה, את הדרך של לימוד של התורה, של פשט, רמז, דרש וסוד, זה לא בינתיים בתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. לעולם יהיה בתורה את צורת הלימוד הזאת שיש סוד. תמיד יישאר משהו בעור של התורה שהוא לא יוכל לבוא לידי גילוי. כן, התורה היא תמיד אור אינסוף כזה. היינו יכולים לבוא ולהגיד שבמה שהקדוש ברוך הוא העלים, בעולם שהקדוש ברוך הוא העלים, או השכל של האדם שהוא מוגבל והוא קשור לחושים, שמה בוודאי צריך תמיד יסוד המקני. אבל במה שהקדוש ברוך הוא החליט לגלות, אז אם הוא גילה, הוא גילה את הכל, הוא גילה פיקס. אומר לנו היראה, לא ככה. אומרת לנו היראה, שגם במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה כגילוי, כן? הוא נתן את זה בצורה כזאת של פרדס. בצורה כזאת שחלק הוא מגולה, ותמיד נשאר חלק שהוא סוד. כן? במקום אחר, למרות התורה, לא זוכר, יש פסקה שהרב אומר, שתמיד צריכים להבין שהחלק של מה שהבנת הוא כעין וכאפס לעומת מה שלא הבנת. כלומר שהחלק מה שלא הבנת הוא תמיד הרבה הרבה יותר גדול ממה שאתה כן זכית להבין. אומר הרב, היא נותנת את היסוד המקני לכל מדע וכל תורה, בין בקודש בין בחול. כלומר היינו יכולים לבוא ולהגיד שהיראה היא נוגעת רק לקודש. היראה, החול, זה העולם הזה. העולם הזה, זה... קח אותו למעבדה. תיקח את החומר למעבדה, תפרק אותו לגורמים, תוכל לדעת פיקס מה קורה בחומר. כן? הקדוש ברוך הוא, היינו יכולים לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא יצר, יש בגילויים של הקדוש ברוך הוא יש את העולמות העליונים של הקודש, העולמות שהם מיוחדים יותר, שמה באמת היראה היא תאיר לך את המבט הזה, ששמה ללא היא תמיד תייצר לך את היסוד המקני, כי כיוון שזה עולמות שיש בהם עומקים גדולים ודברים אינסופיים, אז שמה באמת היראה הופכת את ההסתכלות שלך, את המבט שלך, כן, נותנת לך את היסוד המקני. אבל בחול, החול, יש בו משהו מוגבל. הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר את העולם הזה, הוא צמצם כל כך את האור שלו, כל כך צמצם את הנוכחות שלו בחול, עד כדי כך שהחול... אתה יכול להיפגש עם כל מה שיש בחול, ובחול לא צריך יסוד המקני. ככה היינו יכולים לבוא ולהגיד. כן? בא הרב ואומר לו, התפיסה של היראה באה ואומרת שהרצון האלוקי, היסוד, כן, המנוע בעצם של, של, של מה שמחייד הכל, הכל זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. הכל זה חלק מהרצון האלוקי, הכל זה חלק מהתנועה או ממה שקדוש ברוך הוא יצר חיים ובסיבת החיות גם של החול. כן, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחיה אותה. זה לא זה שקדוש ברוך הוא יצר עולם עומד של חול עם מגבלה, לא, גם העולם של החול הוא עולם שיכול להיות בו תנועה אינסופית, יכול להיות בו כל הזמן כיוון אינסופי, וגם החול בסופו של דבר יהיה, יתחבר אל הקודש, יתחבר כאילו להתעלות של העולמות, ואז לכן גם בחול, החול הוא לא מה שיש בו, אלא חול יש בו משהו שהוא גם לא מפוענח. אז הדבר הזה, עוד לפני שהגענו ל-100 שנה האחרונות, או ל-40 שנה, ל-50 שנה האחרונות, היה קשה להבין מה הכוונה של הרב. כי היכולת, המדע, הייתה שיכלו להבין משהו מסוים זה, אבל לא הגיעו לפירוק של, כן, לפרק את החול עוד ועוד 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 ועוד, וחשבו שפילחו את כל החול. אבל אנחנו רואים זה לא ככה, אנחנו נמצאים בעולם כזה, שכל הזמן יש עוד ועוד 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 גילוי של סודות גם בחול. כן, וגם ההבנה של איך החול עובד, מה זה האטומים, ואיך הם עובדים, ומה הפרוטונים, ואיך... אבל אם אתה יכול לצפות, כן, תורת היחסות של איינשטיין, האם אתה יכול לצפות מה יהיה, או שזה דבר לא צפוי, כל הדברים האלה, אומר הרב, ככל שיש לך את התובנה הזאת, את הגישה הזאת, את המבט הזה, שגם החול הוא חלק מאיזושהי תוכנית מאוד מאוד בסיסית ועמוקה, שהשורש של התוכנית זה משהו שהוא לא נתפס, כשם שהשורש של התוכנית הוא לא נתפס, אז גם הגילויים שיכולים להיות בחול הם אינסופיים. וזה מה שכאן אומר הרב, זה החידוש הזה גם בחול. ומכאן הרב, בהמשך הסעיף, הרב דווקא מדגיש את העניין הזה של החול. כאילו בקודש, אומר הרב, זה אני לא צריך כל כך הרבה לפרש. למה בקודש היראה היא באמת נותנת לך באמת את, את היסוד העמקני. אבל אני בא ואני אומר את הדבר הזה שזה גם בחול. והחול עצמו... שהוא דורש את העמקמות היסודית. החול עצמו כשהוא דורש את העמקמות היסודית, מה זה לדרוש את העמקנות היסודית? אז אפשר להגיד שהכוונה, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, זה הכוונה כשאתה רוצה לפענח על בסיס מה החול עובד, איך החול עובד, כן? אז... אז זה הכוונה, או שאולי הכוונה כשהחול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הכוונה היא כשאתה נפגש עם החול, והחול יש לו המון המון נוכחות, ואתה שואל את עצמך, למה מביא אותך? זה שאתה נפגש עם הרבה הרבה מציאות של חול, למה זה מביא אותך? לאיזה מסקנות זה מביא אותך? האם זה מביא אותך למסקנות שנאמר שיש בורא נאמר? או, זה, או שאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה? לא, יש כל כך דבר מובנה, והטבע הוא כל כך יצוק, והדברים הם כל כך לא נזילים, והם מקובעים או משהו כזה, שאין לך את הסיבה לראות גם דרך החול את עירת השם. התלבטתי איך לקרוא את המשפט הזה של הרב, אבל אני חושב יותר הפירוש הפשוט, כמו שאמרתי קודם, החול עצמו כשהוא דורש את המכינות היסודית, הכוונה היא, יש לי משהו שהוא קשה קצת, כי המדענים שמגלים את העומקים בחול, הם לאו דווקא אנשים יראי שמיים. כן, הם לא דווקא אנשים יראי שמיים. מגלים ומדברים, אז אפשר לבוא ולהגיד, לא, אם אתה תחקר עמוק עמוק את האנשים המקנים במדע, אז אתה תראה שאין להם תשובות לכל דבר, ובסופו של דבר הם מודים שיש איזה משהו לא מפוענח, משהו שיש איזה מישהו שעומד מאחרי כל החול הזה, ויש איזה משהו שהוא, כן, שאתה בוודאי לא יכול רק לבוא ולהגיד החול זה סך תופעות, אלא החול יש איזושהי תוכנית, החול מוביל לאיזושהי תוכנית, לאיזשהו כיוון או משהו כזה. אז יכול להיות שאם אתה תתחקר את המדענים, הם יגידו לך את הדבר הזה. אבל אני לא יודע באמת אם זה. הכוונה של הרב היא ש... החול עצמו כשהוא דורש את העמקנות היסודית, זאת אומרת, המציאות הזאת של החול, כשאתה מאמין, כן? כשאתה תאמין שגם החול יש לו משהו מעבר לחוקיות המקובעת שלו, ויש איזה משהו שמחיה אותו, יש איזה משהו שמניע אותו, יש איזה משהו שהוא עומד ביסודו, ואז לכן החול עצמו יכול בתקופות מסוימות, אני יודע מה, ארץ ישראל, יש תקופות שארץ ישראל הייתה ארץ מבורכת ויש תקופות שהיא לא מבורכת. אז כשאתה בא לבדוק, אז איזה מין חול זה? כן, זה חול, זה, או העולם כולו לא. יש זמנים שהעולם מתנהג בצורה של שערות ומגפות וכל מיני דברים, ויש תקופות לא כאלה. למה פתאום יש תקופות שיש מגפות, תקופות שלא מגפות? כלומר, כשאתה מנסה להתבונן על החול ולראות את ההתנהגויות של החול, את הטבעים של החול, האם יש פה איזשהו סדר קבוע, כן, אז שמעתי באמת גם על המגפות שניסו לבוא ולהגיד, כן, יש איזו מחזוריות של מגפות, כל כמה עשרות שנים יש מגפה, משהו כזה, אז בסדר, זה אדם יכול להגיד ללא עומק, אבל השאלה אם יש לך משהו יותר עמוק ומדויק, שאתה תוכל באמת לבוא ולהגיד את הדבר הזה, כנראה החול הוא לא איזשהו דבר שעומד בפני עצמו. והחול יש לו גם איזשהו דבר שלא רק הוא קובע את, 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 את צורת ההתנהגות שלו, יש איזשהו משהו עמוק יותר, שהוא, כן, שהוא זה שגורם לגילוי הזה של גם של החול. אז זה מה שאומר הרב כאן, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה שכל זמן שאין יראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של החיצון של המושגים. מה זה השטח החיצון של המושגים? אתה יכול לתאר את מה שהיה, אתה יכול לעשות סדר בתופעות שהיו, אתה יכול לעשות סטטיסטיקה, כן? אתה יכול לתאר את מה שראית, כן, אבל אתה לא יכול להבין מה המניע לכל התופעות. אתה בוודאי לא יכול לצפות איך הוא יתנהג בהמשך. אז מהבחינה הזאת, אומר הרב, המדע הוא יכול לעשות סדר בין התופעות, יכול לעשות סטטיסטיקות, זה, אבל הוא לא יכול להבין למה תמיד, למה זה יהיה כאן בצורה הזאת ומה יהיה, כן, האם מה שהיה בטבע ימשיך בדיוק באותו דבר, כן, מה שתמון בבסיס של התוכנית של החול, זה אתה לא תוכל בלי היראה.
הרב,
איפה
בקודש? מי שאין לראות השם
עובר
כמו
שיצרים בתורה? עוד פעם, שמי ש...
מי שאין לראות השם עובר בתורה.
אז עוד פעם, אתה תוכל להבין את מה שכתוב בתורה, ואתה לא תוכל, יהיה לך גבול שאתה לא תוכל להבין את למה זה, אתה לא תוכל להכיר מה עומד מאחרי זה. כלומר, אתה עוד פעם תרפרף, אתה שואל האם גם בקודש הרב היה אומר את הדבר הזה, שאתה רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים. כן, אמרנו, אמרנו שבקודש זה יותר פשוט, שהרב על הקודש לא דיבר פה. על הקודש צריך ללמוד בסעיפים אחרים, איך שהרב יסביר לנו למה ההבנה שזה רצון השם התורה, או כל מיני דברים, או לימוד תורה לשמה, זה משנה לך את היסוד העמקני בתורה. זה צריך ללמוד אורות התורה. כן, אז הוא כאילו השאיר לנו איזה פתוח פה, בסעיף הזה הוא לא זה, אבל ודאי שזה ככה, גם בתורה. בתורה זה בוודאי ככה, מה שאני הסברתי זה שהרב תורח לבוא ולהגיד שגם בתפיסת החול, כן, הן יראת השם היא חוכמה, ככה הרב מסביר את המושג שבאמת אינם בכלל חוכמה, הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון היוונית קוראים לאחת הן, כן, הוא רוצה לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שזה דבר מוזר. מה זה הכוונה שרק יראת השם זה חוכמה? הרי אנחנו מכירים המון המון חוכמות אחרות, גם חוכמות בקודש, גם חוכמות בחול. מה זה הכוונה שרק יראת השם היא חוכמה? אז יש לרב פסקה מאוד מפורסמת במוסר אביך, כן, איך הרב מסביר מה זה יראת השם מחוכמה, למה דווקא עניין יראת השם זה חוכמה. פה הרב, אני לא בטוח ששני הפסקאות, זה, הרב אומר את, אותו, את אותה נקודה. פה הרב, מה שבעיקר מדגיש, יש חוכמה. יש חוכמות, אבל זה חוכמות יותר שהן מרפרפות. חוכמות שהן עושות יותר סדר בתופעות. חוכמות שהן עושות ברור על הגלוי. אבל זה לא חוכמות שהן מגלות משהו חדש. כן, הרי אמרו, מה זה חוכמה? חוכמה זה כוח... מה? כלומר, זה לדעת מכוח מה כל דבר. זה לא רק לעשות סדר במה, אלא לעשות סדר באיך הדבר הזה מתמון בו, כן? מכוח מה הוא בא ולאיפה הוא הולך להוביל. אז זה אין יראת השם מחוכמה. לא החוכמה של הסדר, לא החוכמה שהרב קרא לה, לרפרף על הצד החיצוני שאנחנו מסבירים שזה הכוונה לעשות סדר במה שאתה רואה, כן? אלא חוכמה של להבין את מה מניע, מה התוכנית ולאיפה זה עומד להוביל, כן? וזה אומר הרב, זה הדבר המיוחד שיראת השם היא זו שיכולה לתת לנו. טוב, עמוד פה.